الليل صغير أصحوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, יוטט במנחם אב תשפ"א, מסכת סוכה. דף חפ"א. רדיו כל חי, זו יחסני על כל התורה נשמע בארצנו ומחוץ עלה. התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לכבוד איש החסד והתורה רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים בריות גופה ונהורה מהליה, בכל עידן ועידן ובכל אתר ואתר. וכן מוקדש תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם רבי ישר אל משה בן שפרה דינה, הילדה טליה בת מיטל, שי בן חנה, מאיר בן פרחה, דוד בן זערי, ויביאן יוכבד בת אסתר, חיים בנימין מורדכי בן עידה, גרשון בן שרה, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. שיהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מצווה אחת מהתורה שבכתב על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות היום הזה, מצווה תף עין וו המופיעה בפרשת ראה שבספר דברים, מצווה לנגוס את הנוכרים, שורשי המצווה שלא נלמד את נפשותינו לחמול ולרחם עליהם, למה לא נמשך אחר מעשיהם ואחר הצטם בשום דבר. והרמב"ן זיכרונו לברכה כתב בהשגותיו לספר המצוות של הרמב"ם, ואין זה מצוות עשה כלל, אבל עניין הכתוב להזהיר על החמלה בישראל, בעשה ולא תעשה, ואמר את הנוכרי תיגוס ולא אחיך, ואולב הבא מכלל עשה דקאי מלן שהוא כמו עשה, ועליו המבואר בו כמו כן ולאחיך לא תיגוס, וכן העניין ממש באיסור ריבית, כמו שנכתוב בסדר כי תיצא במצוות תקוף עין גימל בעזרת השם. הנה הגענו בסייעת הדשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף חף במסכת סוכה, הדף החותם את הפרק הראשון במסכת סוכה, הדף שגם התחיל בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת סוכה, פרק ששמו הישן. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה במנך לקור רבנן ורב לזר לרבה, והתשובה במחצלת קטנה בסתמה, לרבנן סתמה כמי שעשה לשכיבה ואין מסכחין בה, לרב לזר כמי שעשה לסיכוך ומסכחין בה. שאלה שנייה, מדין מחצלת גדולה בסתמה לרב פאפה, והתשובה לרבנן סתמה לסיכוך וקשרה, לרבי אליעזר סתמה לשכיבה ואין מסכחין בה. שאלה שלישית, האם חוצלות שאינן של טבריה ואושה מתמות במדרס, והתשובה לרבי דוסה אין מתמות מדרס ולרבנן מתמות. שאלה רביעית, האם חוצלות מתמות בתומת מת, והתשובה אם יש להם שפה מתמות, ואם אין להם שפה אינן מתמות. שאלה חמישית, האם מותר לישון תחת המיטה בסוכה, והתשובה אם אין המיטה גבוהה יהיו טפחים. והשאלה האחרונה על דף חף, האם עבדים רשאים לקיים מצוות סוכה, והתשובה כן אומרים התוספות, ותבי שישן תחת המיטה היינו כדי לא לדחוק את חכמים. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חף במסכת סוכה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, יוטט במנחם אב תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי, והוא דף חף א' במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב', תחילתו של הפרק השני במסכת סוכה, פרק ששמו הישן תחת המיטה, פרק שתחילתו 16 שורות לפני סוף דף חף עמוד ב', פרק שפותח במשנה במילים, הישן תחת המיטה בסוכה, לא יצא ידי חובתו. מן המשנה הזו, תחילת הפרק השני, בדף חף עמוד ב', כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בפרק שלפנינו, הפרק השני במסכת סוכה, הפרק ששמו הישן תחת המיטה, מתבארים דיני ישיבת הסוכה, כגון אופנים שהנמצא בסוכה אינו יוצא ידי חובתו, פרטי דינים בדפנות הסוכה ודפנות הנעשות מאילנות, דינים בעניין המקום שהסוכה עומדת עליו, איזה סוכה אין עולים אליה ביום טוב, וכמו כן התבארו אופנים שבהם נפטר האדם מהישיבה בסוכה, מתי הוזמן חיוב האכילה בסוכה, איזה מאכלים רשאי האדם לאכול חוץ לסוכה, ודרך ההתנהגות בסוכה. אלה הם ראשי הפרקים שמונע מאירי לפרק השני במסכת סוכה שבפתחו ניצבים אנו בסייעת הדשמיה כעת. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת סוכה בדף חף עמוד ב', הישן תחת המיטה הנמצאת בסוכה, לא יצא ידי חובתו כיוון שהמיטה נחשבת אוהל המפסיק בין האדם לבין שכח הסוכה, ולכן הישן שם הרי הוא כמי שישן חוץ לסוכה, וכיוון שעיקר מצוות ישיבה בסוכה היא אכילה ושתייה ושינה, לכן כשלא ישן בסוכה, לא יצא ידי חובת ישיבה בסוכה. והרי מילוניל בייר, שאתן השנה את הדין בשינה, להשמיעינו שגם שינה היא מעיקרי מצוות ישיבה בסוכה ולא רק אכילה ושתייה. וכותבים האחרונים, שלשון לא יצא ידי חובתו משמעותו שצריך לקיים את המצווה שוב, והרי לא מציינו שיש חובת שינה בסוכה, ושאם ישן חוץ לסוכה, יצטרך לישן שוב בסוכה. היה צריך לשנות, אסור לישן תחת המיטה בסוכה, או הישן תחת המיטה עובר על מצוות עשה. ותראה בספר החיים שלדעת רבי אליעזר במשנה לקמן בדף זך עמוד א', חייב אדם לאכול 14 סעודות בסוכה משום תישבו, כי אין תדורו. וצריך לקיים את הישיבה בסוכה כדרך הנהגת רוב העולם בביתם. ולכן חייב גם לישן כל לילה בסוכה. והמשנה כאן סוברת כדעת רבי אליעזר, ולכן מי שישן תחת המיטה צריך לחזור ולישון בסוכה. ואילו המלאכת שלמה כתב שאכן מלשון זו משמע שיש חובה לישן בסוכה. ראינו שמאחר שאי אפשר לחיות שלושה ימים בלי שינה, אם כן בהכרח ששינה היא חלק מן המצווה. וכן זה הביא אגריפ פרלה על פי דברי בעל המאור בסוף מסכת פסחים, שמה שחכמים חולקים על רבי אליעזר וסוברים שאין חובה לאכול בסוכה, מבואר בגמרא לקמן בדף זך, דהיינו משום שגם בדירתו של כל השנה יכול אדם שלא לאכול. אבל עניין שינה שאי אפשר לו לאדם לחיות שלושה ימים בלא שינה, בעל כורחו ישן בדירתו, ומעטה חייב לישון בסוכה משום תישבו כאין תדורו. רבי יהודה חולק על תנא קמא ודעתו שהישן תחת המיטה בסוכה יצא ידי חובתו, ומביא רבי יהודה ראיה לדבריו. אמר רבי יהודה, נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בסוכה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. לא אמרו לנו הזקנים שאיננו יוצאים ידי חובת סוכה, הרי שהזקנים סוברים שאין המיטה נחשבת לאוהל המפסיק בין האדם לבין הסכך, כמו שמבארת הגמרא לקמן בדף כ"א עמוד ב', שהמיטה היא אוהל הרי, שהרי מסלקים אותה ממקום למקום, והיא אינה מבטלת את הסכך שהוא אוהל קבוע. מביא רבי שמעון מעשה אחר שממנו מבואר שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, וכדעת תנא קמא. אמר רבי שמעון מעשה בתוי, עבדו של רבן גמליאל שהישן תחת המיטה בסוכה, ואמר להן רבן גמליאל לזקנים, ראיתם את תוי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים כנעניים פטורים מן הסוכה, לפי שמצוות סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמה, שהרי אין חייבים בה אלא בחג הסוכות, ומצוות עשה שהזמן גרמה, הכוונה כל מצווה שהזמן גורם לה שתבוא ואין חיובה תמיד אלא תלויה בזמן מסוים, כגון שחיובה רק ביום או רק בימות החול או רק ביום מסוים, כאמור ברש"י במסכת קידושין דף כ"ט עמוד א', ולמה עבדים כנענים פטורים ממצוות עשה שהזמן גרמה? כי ממצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, ובכל המצוות שנשים חייבות בהם גם עבדים חייבים בהם, ובמצווה שנשים פטורות מהם גם עבדים פטורים, כמו שדורשת הגמרא במסכת חגיגה בדף ד' עמוד א', בגזירה שווה לה, לה, מאישה. באישה נאמר וכתב לה ספר קריטות, ובעבד נאמר, או חופשה לא ניתן לה. אז אם כן, אומר רבן גמליאל הזקנים, ראיתם את אבי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים כנענים פטורים מן הסוכה, לפי שמצוות סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמה, שעבדים כנענים פטורים ממנה, לפיכך ישנו תחת המיטה. על כן אינו חושש לישון תחת המיטה, אף שבאופן זה אינו מקיים מצוות סוכה. ומה שלא יצא תבי העבד מן הסוכה לישון בבית, לפי שרצה לשמוע את דברי התורה שאומרים החכמים. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל, ראיתם בשם הירושלמי. מסיים רבי שמעון ואומר, ולפי דרכנו למדנו, אף שרבן גמליאל לא אמר לנו כן לשם לימוד, אלא לשיחת חולין שהיה משתבח בעבדו, אנחנו למדנו מכך, שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. וכל המעשה שאמר רבי יהודה לאיל במשנה שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הסקנים ולא אמרו לנו דבר, יוכל רבי שמעון להשיב שלא היו ישנים שם אלא שכבו שם לשמוע את דברי הסקנים. ולכן לא אמרו להם הסקנים דבר, כיוון שבאותה שעה הם פטורים מן הסוכה, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. ואף שדעתו של רבי שמעון היינו דעתו של תנא קמא, מכל מקום סיפר רבי שמעון את המעשה ללמדנו, שהלכה כדעת תנא קמא אוסר לישן תחת המיטה ולא כרבי יהודה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני במסכת סוכה בדף כ' עמוד ב', פרק ששמו הישן, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, מברר את הגמרא באיזה אופן מדובר. שואלת הגמרא, אבל לקה עשרה, הרי סתם מיטה אינה גבוהה עשרה טפחים ואינה חשובה להיות אוהל שתפסיק בין האדם לבין הסכך. שואלים הראשונים, הרי לאל בגמרא בדף י' עמוד ב' נאמר שכינופות שהם קבועים אסור לישון תחתם, אפילו שאין בהם עשרה טפחים גובה. והרי גם מיטה שהיא קבועה ויש לפוסלה, אפילו אם אין בה עשרה טפחים גובה. תרצים הראשונים שכינופות עשויים להשתמש בחלל שתחתיהם, ולכן הם חשובים אוהל אפילו בפחות מעשרה טפחים. אבל מיטה שעשויה להשתמש על גבה, אין החלל שתחתיה חשוב אוהל בפחות מעשרה טפחים. אז אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא מיד אחרי המשנה בתחילת הפרק השני. מדוע נאמר במשנה הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו? הרי סתם מיטה אינה גבוהה עשרה טפחים ואינה חשובה להיות אוהל להפסיק בין האדם לבין הסכך. משיבה הגמרא תרגמה שמואל, העמיד וביאר שמואל את המשנה שמדובר במיטה שהיא כן גבוהה עשרה טפחים, ועל כן היא חשובה אוהל להפסיק בינו לבין הסכך, ולכן הישן תחתיה לא יצא ידי חובתו. והריף הרמב"ם בפירוש המשניות פירשו שהפסול במיטה עשרה טפחים הוא שכיוון שהיא גבוהה עשרה טפחים כשיעור גובה סוכה, נעשית המיטה כסוכה בתוך סוכה, וכבר שנינו לאל בדפתת עמוד ב' שסוכה תחת סוכה פסולה. ואילו בעל המאור כתב שהטעמו שכיוון שגבוהה עשרה טפחים הרי היא אוהל לעצמה, ואין העומד שם עומד בצל סוכה אלא בצל אוהל המיטה. ואילו הרמב"ן ביאר את שיטת הריף שאין הפסול משום שנמצא באוהל אחר, שלפי טעם זה היה ראוי לפסול גם אם המיטה פחותה מעשרה טפחים, שהרי לעניין שאר דברים נחשב אוהל גם פחות מעשרה טפחים. אלא שלמדו חכמים שכשם שפסלה התורה סוכה תחת סוכה משום שהסכך העליון הוא פסול, כיוון שאינו עשוי לצל, שהרי הסכך התחתון הוא עשוי לצל, והסכך העליון מבטל את הסכך התחתון, כך המיטה מבטלת את סכך הסוכה, כיוון שהיא אוהל חשוב שהרי היא גבוהה עשרה טפחים. ובהלכות הריץ גיאת כתב, שבמיטה עשרה טפחים גובה שהיא אוהל, סוברים חכמים שאתי אוהל הרי, דהיינו המיטה שהוא אוהל הרי, ומבטל אוהל קבע, דהיינו הסוכה. והסוכה נחשבת קבע משום שהיא קבועה לעומת המיטה, או משום שאוהל הסוכה נעשה להשתמש תחתיו כדרך שער אוהלים, ומיטה עשויה להשתמש על גבה ולא תחתיה. ראינו במיטה גבוהה עשרה, אבל במיטה פחותה מעשרה טפחים, אין המיטה נחשבת אוהל. והרי מילוניל ביאר שחכמים סוברים סוכה דירת הרי בעינן, ולכן המיטה שהיא אוהל הרי יכולה לבטל את הסוכה שהיא גם אוהל הרי. הגמרא להלן מביאה שנחלקו תנאים בעניין אוהל, האם אוהל שאינו עשוי בידי אדם נחשב לאוהל עניין תומת מת או לא. ומשום שיש לכאורה להעביר היה ממשנתנו, דבר הנוגע למחלוקת הזו, ובא כאן הנידון הזה. נאמר בתורה בספר במדבר פרק י' פסוק י' ד', זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. וזהו אחד מהאופנים בו מת מתמא. והיינו כשיש דבר המעיל על כזית מן המת, ותחת אותו דבר המעיל נמצא גם אדם או כלים, נטמאים האדם והכלים מטומאת המת, אפילו לא נגעו ולא נסו ולא הסיתו את המת. ועל כך שנינו במסכת אוהלות פרק ג' משנה ז', טפח על טפח על רום טפח מרובע, מביא את הטומאה. והיינו שהדבר המעיל שיעורו טפח על טפח, וצריך שיהיה תחתיתו עומד בגובה טפח מן הארץ. עוד שנינו שם, וחוצץ בפני הטומאה, והיינו שאם אדם או כלים מונחים כנגד המת מעל אותו אוהל טפח על טפח המעיל על המת, אינם נטמאים מן המת, כיוון שהאוהל חוצץ בינם לבין המת. אבל אם לא היה שם אוהל, כל מה שמעיל ונמצא מעל המת, נטמא. והיינו, שאם אין באוהל שיעור טפח על טפח, אינו מביא את הטומאה לכל מה שתחתיו, אלא הטומאה בוקעת את הדבר המעיל עליה ועולה רק כנגד המת עד לרקיע, וכן בוקעת ויורדת כנגדה עד התאום. וכן אם האוהל אינו במרחק טפח מהטומאה, הטומאה היא רצוצה, ובוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. אומרת הגמרת ננתם שנינו במסכת תועלות, פרק ג' משנה ז', טפח על טפח על רום בגובה טפח מרובע מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה. אחד חור שחררו מים, דין זה שאוהל בגובה טפח המעיל על המת מביא את הטומאה, אמור אף אם נעשה החור על ידי שחררו מים. דהיינו שמי הנהר נקבו ועשו את החור כגון שהנהר היה עמוק, והאדמה שבצידי הנהר הייתה גבוהה, והמים חטטו מתחתיה ונכנסו ועשו נקב ארוך. דהיינו שצידי ההר הם מעל פני המים. או שנעשה חור בקיר על ידי קרסום שרצים כגון חולדות ואישות תנשמת בלא עיניים, או שנעשה החור על ידי שאכלתו מלחת, הארץ נאכלה והתבקעה מפני המליחות שבה. וכן חלל שנעשה על ידי מטבח אבנים, ערימות סדורות של אבנים גדולות המסודרות זו על זו, ופעמים עומדת אבן אחת על גבי שתי אבנים המורחקות מעט זו מזו, והאבן שעל גביהן מעילה על חלל טפח שביניהן. דהיינו בלוק ליד בלוק ברווח מסוים, והבלוק שמעליהם בשורה מעל מעילה על אותו רווח. וכן חלל שנעשה על ידי סבר של קורות, הרמה של קורות העומדות לבניין ומסודרות על הקרקע זו על גב זו, ופעמים שעומדת קורה אחת על גבי שתי קורות המרוחקות מעט זו מזו ונוצר רווח, והקורה שעל גביהן מעילה על חלל טפח שביניהן. כל אחד ממקומות הללו מעיל על התומה, מעביר את התומה שיש תחתיו לכל מה שנמצא תחת אותו אוהל. ואם יש כזית מנמת בצד אחד של האוהל וכלים בצידו השני, נטמעו הכלים, ואף שלא הייתה כוונת האדם לעשותם אוהל, זה נחשב לאוהל. רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, שלא נעשה על ידי אדם בכוונה עבור אוהל, אינו אוהל, אינו חשוב אוהל ואינו מעביר את התומה, וכן אינו חוצץ בפני התומה, אלא תומת המת בוקעת ועולה עד לרקיע, מול מקום התומה בלבד. מבארת הגמרא את טעמיהם של תנא קמא ורבי יהודה. מה הייתה מדי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה הסובר שאוהל שלא נעשה בידי אדם לשם אוהל אינו חשוב אוהל? מבארת הגמרא בדף א' עמוד א', יליף לומד רבי יהודה את הדבר הזה בגזירה שווה אוהל אוהל ממשכן. כתיבך נאמר כאן בתומת אוהל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. וכתיבתם ונאמר שם בהקמת המשכן על ידי משה רבינו בספר שמות פרק מ' פסוק י"ט, ויפרוס את האוהל על המשכן. אם כן, מצינו לשון אוהל לגבי המשכן ולומדים מהגזרה שווה, מה להלן, כשם שבמשכן היה האוהל נעשה בידי אדם, אף כאן בדין תומת אוהל צריך שיהיה האוהל נעשה בידי אדם. שאוהל העמק סוכות, נאמר במדרש בשמות רבה שהמשכן עמד מעצמו על ידי נס ולא משה רבינו העמידו, ואם כן הרי לא נעשה המשכן בידי אדם, והוא מתרץ שכיוון שהתורה ייחסה את פריסת האוהל למשה רבינו, ניתן ללמוד שהמשכן נחשב למעשה בידי אדם. והאוך לנר כתב שאוהל שנעשה בידי שמיים לשם אוהל נחשב לעניין זה כאוהל הנעשה בידי אדם. והפני יהושע הקשה, מיכן לומד רבי יהודה שאוהל שאינו נעשה בידי אדם, שאינו עשוי בידי אדם, אינו חוצץ בפני התומה? שהרי הגזרה שווה אוהל אוהל אינה מלמדת אלא על אוהל המביא את התומה, שבזה מדבר הפסוק המובא בגמרא, אבל אין הפסוק מדבר בחציצה בפני התומה. תרץ פני יהושע שהגמרא מבררת כאן את טעמו של רבי יהודה רק לעניין אוהל המביא את התומה, שנאמר בו בפסוק כמה פעמים אוהל, שמכך דורשת הגמרא להלן בדעת חכמים לרבות אוהל שאינו נעשה בידי אדם, ולכן דורש רבי יהודה גזרה שווה למעט מריבוי זה. אבל עניין אוהל החוצץ בפני התומה סובר רבי יהודה מסברה, שאם אינו עשוי בידי אדם, אינו חשוב אוהל. שואלת הגמרא ורבנן שחולקים על רבי יהודה וסוברים שגם אוהל שלא נעשה בידי אדם חשוב אוהל, מאיכן הם לומדים את הדין הזה? משיבה הגמרא, אוהל אוהל ריבה. בפרשת פרה אדומה בספר במדבר בפרשת חוקת נכתבה המילה אוהל פעמים רבות, כדי לרבות שגם אוהל העשוי מאליו חשוב אוהל. ואילו הריטב"א מבאר שהריבוי הוא מהפסוק שם בפרשת חוקת, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים, שאלו הם הפעמים שנוספו בפסוק תיבת אוהל, מלבד פעם נוספת שנאמר בפסוק ויזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. והגמרא במסכת שבת בדף כוח דורשת מגזרה שווה זו של אוהל אוהל, שרק אוהל העשוי מפשטן נטמע האוהל עצמו בתומת מת, מה שאין כן שאר דברים היוצאים מן העץ. כותב רשי שם, שלפי זה צריך לומר כמו שמבואר בספרי בפרשת חוקת, שתומת אוהל המת באוהל שאינו מפשטן, שהדברים הנעלים תחתיו נטמעים, נלמד מקל וחומר ממצורה שגם הוא מטמא באוהל, ובמצורה לא נאמר אוהל. ולכן מטמא את הדברים הנעלים תחתיו בכל מיני אוהלים. על פי זה מבאר הריטב"א את מחלוקת רבי יהודה וחכמים בסוגייתנו. רבי יהודה סובר שאף שתומת אוהל לעניין שכל הדברים הנעלים תחתיו נטמאים, לומדים ממצורה, מכל מקום אנו לומדים מהגזירה שווה ממשכן על אוהל הנאמר בתומת מת, שרק אוהל בידי אדם חשוב אוהל אף לעניין הדברים הנמצאים באוהל ונטמאים ממנו. וחכמים סוברים שכיוון שהתורה כתבה את הריבוי והאיתור בפסוק, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל העוסק בדברים הנטמעים באוהל, שהיה אפשר לכתוב כל הבא אליו וכל אשר בו, הרי שגם לעניין הדברים הנטמעים באוהל יש ללמוד ממצורע ולרבות כל מיני אוהלים, ולא לומדו מאוהל המשכן. ולא לומדים מהגזירה שווה, אלא שכל היוצא מן העץ אינו נטמע בעצמו, כאשר הוא אוהל, חוץ מן הפשטן. להלן מביאה הגמרא משנה עוסקת בזהירות הגדולה שהיו נזרים בשעת עשיית פרה אדומה. כל העוסקים בה, לא יהיה בהם חשש תומה. והיינו, משום שמן התורה תבול יום. מה זה תבול יום? אדם שטבל לתומתו, ועדיין לא עבר צית הכוכבים מתבילתו, אז הוא אמנם מותר כבר באכילת מעשר שני, אבל עדיין אסור הוא באכילת תרומה עד צית הכוכבים. כפי שלמדנו במסכת פסחים בדף למד ה', אדם כזה שהוא תבול יום כשר בעשיית הפרה האדומה. כמו ששנינו במסכת פרה, פרק ג' משנה ז', מתמים היו את הכהן השורף את הפרה ומטבילים אותו מיד, להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים, במעורבי שמש הייתה נעשה. דהיינו שכהן שכבר העריב השמש, שכבר יצא את הכוכבים, רק הוא יכול לעסוק בפרה אדומה. וחכמים רצו לפסוק אחרת מהם, ולהוציא מליבם של הצדוקים שטעו בכך. לכן, היו נותנים להתעסק בפרה אדומה דווקא לכהן שהוא טבול יום. דהיינו, שאומנם טבל, אבל עדיין לא העריף שמשו. לא היה עדיין צאת הכוכבים שמותר לו להתעסק בפרה אדומה. אז מכיוון שמן התורה טבול יום כשר בעשיית הפרה, וכיוון שכן יש לחשוש שיזלזלו בעשיית הפרה אדומה ולא ייזהרו להתעסק בה בטהרה, לכן תקנו חכמים שהעוסקים בעשיית הפרה אדומה יתנהגו בטהרה מופלגת. ראינו שהמעלות והחומרות נעשים משום שיש בפרה אדומה כולה שטבול יום כשר בה. ואחת ההנהגות היא אחת החומרות שהתינוקות הממלאים ממי המעיין לצורך ההזעה של הכהן השורף את הפרה אדומה יהיו טהורים מכל טומאה כבר מעת לידתם. ראינו כמו שמביא המאירי בשם יש מפרשים שלא היו יונקים מאמותיהן עד שניתרו אמותיהם מתומת לידתן כדי שלא יתאמו הילדים בנגיעתן בהם. ומה שהתינוקות נגעו בהם בשעת הלידה לא נטמעו בכך שתומת בית הסתרים אינה מתאמה. וכן תקנו שהכהן השורף את הפרה יפרוש 7 ימים ללשכה מיוחדת בהר הבית ואפילו אחיו הכהנים לא ייגעו בו מחשש שהם טמאים. כפי שלמדנו במסכתנו הקודמת מסכת יומא. וכן מבואר שם במסכת יומא שהיו מזים עליו בכל אותם 7 ימים מכל איפר של הפרות אדומות שהיו שמורים בבית המקדש, ורק התינוקות הללו ממלאים לו מים לקדש בהם מי חטאת שמניחים במאה מעיין איפר פרה. וכן תקנו שכל מעשי הפרה אדומה יהיו בכלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאינם מקבלים טומאה. ובמשנה המובאת להלן יבואר איך מנעו מהם כל חשש טומאת מת. מאותם תינוקות שממלאים ממי המעיין לצורך ההזעה, על הכהן השורף את הפרה האדומה. מקשה עכשיו הגמרא שדברי רבי יהודה על המשנה שם סותרים את דבריו של רבי יהודה לאיל שאוהל שאינו עשוי בידי אדם לא חשוב אוהל. מקשה הגמרא וסבר רבי יהודה וכי סבר רבי יהודה שכל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו חשוב אוהל להביא את הטומאה ולחצוץ בפני הטומאה ורמינו וקשה על כך ממה ששנינו בדברי רבי יהודה בברייתא על המשנה במסכת פרה פרק ג' משנה ב'. כך שנינו במשנה שם במסכת פרה, חצירות היו בנויות בירושלים על גבי הסלע, שניכר שהוא עומד שם מששת ימי בראשית, והחשש שיש תחתיו קבר הוא רחוק מאוד, ותחתיהם תחת החצירות היה חלל שנוצר משום שהיו בונים את החצירות על גבי כיפים, בניינים העשויים בעיגול ככיפה, זאת אומרת שלא היו בונים את החצירות ישירות על גבי הסלע, אלא היו יוצקים על גבי הסלעים יסוד, בצורת קשת, מעל הקשת הזו הייתה רצפה ישרה, ועליה בנו את החצירות והבתים. ולמה לא היו בונים את החצירות על גבי הסלע ממש מפני קבר התאום, משום ספק קבר מחוסה שהוא כתאום שאינו מגולה. כלומר, שמה יש מת קבור תחת הסלע, ואין מעליו, מעל המת חלל טפח, והטומאה בוקעת ועולה, ותטמא את הנמצאים בחצר שעל גבי הסלע. ולכן בנו את החצירות על גבי כיפים, שאפילו אם יש קבר תחת הסלע, יפסיק החלל שנוצר מהקיפים בין המת לחצר, ושוב אין הטומאה בוקעת ועולה מעל החלל שעל הסלע. וספק טומאת מת נקרא טומאת התאום. למה? כי כשם שהתאום אינו גלוי אלא נעלם ומחוסה, כך גם הטומאה אינה ידועה אלא ספק טומאה. ומביאים נשים עוברות, נשים מעוברות ויולדות שם, כדי שלא יהיה חשש שהילדים נטמעו באמת קודם שהביאום אל החצר שעל גבי הסלע. וארוך לניר כתב שהיו מגדלים תינוקות באותן חצרות שעל גבי הסלעים תמיד, ולא רק בשעה שהוצרכו לאיפר פרה אדומה. ומגדלות אנשים את בניהם שם כדי שכשיגיע הזמן, ימלאו הם מים מן המעיין שיקדשו אותם לפרה. לצורך מעשה פרה אדומה, דהיינו להזות על הכהן השורף את הפרה אדומה, וכשהיו רוצים להילך ולמלות מים חיים ממעיין השילוח, היו מביאים שברים, ועל גביהם, על גבי השברים, היו מניחים דלתות, כאין לוחות וקורות רחבות וגדולות מעץ, עשויות לסתום בהם פתחי בתים, ותינוקות יושבים על גביהם, על גבי הדלתות, כי אם יש קבר בדרך, איפה שצועד השור, יחצצו הדלתות בין הקבר לתינוקות. והרמב״ם בלכות פרה אדומה, פרק ב' הלכה ז', וכן בפירוש המשניות מפרש, שמה שהיו מביאים שברים משום שקרס השור רחבה, ועל ידה לא יעיל התינוק על הארץ. ומה שהיו מביאים גם דלתות זהו לתוספת מעלה, שגם הדלתות יחצצו בין המת לתינוקות. וכוסות של אבן שאינם מקבלות תומה בידיהם של התינוקות. וגם את הדבר הזה שיקחו בידיהם כוסות של אבן שאינם מקבלים תומה, התקינו משום מעלה להרחיק את התומה במעשה פרה אדומה, שהרי כל מעשה היו בכלי אבנים, כפי שביארנו לאל. וכשהגיעו התינוקות למעיין השילוח, מעיין שהיה סמוך לירושלים, שמשם היו ממלאים את המים, ירדו התינוקות לתוך המים ומילאו את הכוסות במים, והטעם שהיו צריכים להירד ולמלות בידיים, כותב רשי, כי התנה במשנה הזו סובר שצריך למלות את הכלי בידיים דווקא, ולא מועיל שישלשל את הכלי בחבל. ואילו התוספות כותבים, בדיבור המתחיל ירדו, שאין כוונת התנה שצריך למלות בידיים דווקא, אלא שאפשר לעשות כן, להירד מן השברים ולמלות בידיהם, כיוון שבמקום המועט הזה אין חוששים לקבר התאום. ואילו רבי יוסי כן חשש לכך. אז אם כן, כשהגיעו התינוקות למעיין השילוח, ירדו לתוך המים ומילאום, ועלו וישבו להם על גבי הדלתות, והביאו את המים להר הבית לצורך הזעה לכהן השורף את הפרה האדומה. רבי יוסי אומר, לא היו התינוקות יורדים על גבי השברים, אלא ממקומו, מן המקום שהוא יושב שם, דהיינו על הדלתות, היה תינוק משלשל את הכוס בחבל אל המעיין וממלא אותו במים, אבל לא היה יורד לארץ מפני חשש קבר התאום הנמצא סמוך למעיין. אז לפי פירוש רשי, שתנא קמא סובר שצריך למלות בידיים דווקא, ולכן היו חייבים לירד, חולק רבי יוסי וסובר שכן אפשר למלות על ידי חבל, ולכן היו ממלאים על ידי חבל, ולא יורדים לארץ מחשש קבר התאום. לפירוש התוספות, שתנא קמא סובר שכן יכולים לירד ולמלות, כיוון שלא חוששים לקבר התאום במקום המועט הזה, עיקר מחלוקתו של רבי יוסי היא שהוא מחמיר שלא ירדו מן השברים, משום שגם בשיעור מועט כזה יש לחשוש לקבר התאום. בתניה שנינו ברייתא על המשנה הזו, רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות להניחם על גבי השברים להיות התינוקות יושבים עליהם, אלא היו מביאים שברים בלבד שקריסם רחבה, ועליהם היו התינוקות יושבים, ועל ידי כך לא היו התינוקות מעילים על המת, כיוון שקריסם של השברים ושדרתם חצצו בין התינוקות לקברים. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה בדברי רבי יהודה. והב הרי האוהל הנעשה על ידי השברים, דה אוהל שאינו עשוי בידי אדם הוא. זה לא אוהל שנעשה על ידי אדם לשם אוהל. וקטני, מכל מקום שנינו, רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות אל השברים. דהיינו שהשדרה של השור עצמו, שהיא כעין גג, והחלל של הבהמה נחשבים לאוהל על גבי התומה, ולכן הם חוצצים בפני התומה. הנה מוכח שסובר רבי יהודה, שאף אוהל שאינו עשוי בידי אדם נחשב אוהל. וקשה ממה ששנינו מדברי רבי יהודה במסכת אוהלות, שאוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו נחשב לאוהל. תרץ את הגמרא, כי עתה רב דימי אמר רבי אלעזר, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי אלעזר לתרץ את הסתירה הזו. מודה רבי יהודה כמלוא אגרוף, שאם חלל האוהל ורוחבו הוא כשיעור אגרופו של אדם גדול שהוא יותר מטפח, הרי הוא נחשב אוהל אפילו כשאינו עשוי בידי אדם, כיוון שהוא אוהל גדול וחשוב. ולכן השדרה של השור שיש שיעור אגרוף ברוחבה ובחלל בינה לארץ נחשבת אוהל, אף על פי שאינה עשויה בידי אדם אלא בידי שמיים. אבל חור שחררו המים ושאר האופנים ששנינו לאל שרבי יהודה סובר שאינם נחשבים אוהל, אין בהם שיעור אגרוף ולכן אינם נחשבים אוהל. רשי מוסיף שבחלל כשיעור אגרוף מצינו שהוא שיעור חשוב. כשנעשה חלון להכניס אור בשיעור כזה אפילו כשאינו עשוי בידי אדם. כמו ששנינו במסכת אוהלות פרק י' ג' משנה א', מאור שלא נעשה בידי אדם, חלון שלא נעשה בידי אדם, שיעורו להוציא את התומה מאוהל המת לאוויר, לחדר סמוך, כשיש חלון בקיר האוהל, כמלוא אגרוף גדול. וזהו אגרופו של בן אבטיח, וישנו גדול כראש כל אדם. ומה שאמר רבי יהודה שאוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, היינו רק באוהל משיעור טפח עד שיעור אגרוף. מביאה הגמרא ראיה שרבי יהודה מודה באוהל שיש בו שיעור אגרוף, שאף אם לא נעשה בידי אדם נחשב לאוהל. תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כדברי רבי אלעזר, וכך שנינו, מודה רבי יהודה בשקיפין. סלעים שנעקרו מן הערים על ידי הרוח ונוצר חלל גדול במקום שנעקרו, ובנקיקי הסלעים דהיינו ביקועים בסלעים, וההבדל בין שניהם שאחד נעשה על ידי מטר ואחד נעשה מאליו, שניהם חשובים או אלף שלא נעשו בידי אדם, כיוון שיש בהם כמלוא אגרוף, שהרי נקיקי הסלעים הם חורים קטנים שאינם ראויים לדירת אדם, ואין אדם חושב עליהם לדירה, ומדוע מודה בהם רבי יהודה? אלא על כוחך לומר שרבי יהודה מודה שאם יש חלל כמלוא אגרוף, הרי הוא חשוב או אלף שלא נעשה בידי אדם. כך מסביר המהר"א מרוטנבורג. וזה כדברי רבי אלעזר, שבאוהל ששיעורו כמלוא אגרוף, מודה רבי יהודה, שאף שלא נעשה בידי אדם, חשוב אוהל. אם כן, התבהר עד עכשיו שרבי יהודה הסובר שאוהל שלא נעשה בידי אדם אינו חשוב אוהל, למד זאת ממשכן. אלא שבאוהל, כשיעור אגרוף, אין לומדים מן המשכן, ואף שלא נעשה בידי אדם, חשוב אוהל. מקשה הגמרא על כך. והרי דלת המונחת על גבי שברים, דיש בה כמה אגרופין, שיש בה חלל בינה לבין הקרקע שיעור, כמה אגרופים, וקטני מכל מקום שנינו לאל בברית, הרבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות אל השברים. ואם אכן אוהל כשיעור אגרוף אין למידים מן המשכן, גם דלתות צריכים לחצוץ מפני התומה. והגמרה בקושייה סוברת, שרבי יהודה לא למד את דינו ממשכן אלא מסברה, שאוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו חשוב אוהל, ולכן סבר שאף על פי כן שברים חוצצים בפני התומה, כיוון שבעלי חיים הם חשובים. ואוהל שנעשה על ידם הרי הוא אוהל חשוב, אבל דלתות אינם אוהל חשוב, כיוון שאין דרך אוהל בכך. אבל אילו היה רבי יהודה לומד את דינו ממשכן, הרי במשכן אוהל הנעשה בידי אדם הוא יותר חשוב. ואם אנחנו רואים שסובר רבי יהודה שדלת אינה חשובה אוהל משום שאין דרך אוהל בכך, אף שהוא נעשה בידי אדם, כל שכן שהוא סובר שבעלי חיים לא נחשבים אוהל, שהרי לא נעשו בידי אדם. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, רבי יהודה אכן מודה שאוהל שנעשה על ידי דלתות ראוי לחצוץ בפני התומה, כמו שאמרנו להיל, שכל אוהל שיש בו כמלוא אגרוף, מודה רבי יהודה שנחשב לאוהל. מה שאמר רבי יהודה שלא היו מביאים דלתות, היינו שלא הוצרכו להביא דלתות, להניחם על גבי השברים כדי שישבו עליהם התינוקות, כיוון שהשברים עצמם חוצצים בין התינוקות לקרקע שקריסם ושדרתם רחבות, ולכן לא היו צריכים להביא דלתות. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, רבה אמר, מה שאמר רבי יהודה לא היו מביאים דלתות, אין כוונתו כמו שאמר אביי, שלא הוצרכו להביא דלתות, אלא כוונתו שלא היו מביאים דלתות כל עיקר. לא היו מביאים כלל דלתות, אבל לא מפני שהחלל הנוצר מהדלתות אינו חשוב אוהל, אלא טעמו של רבי יהודה, שמפני שדעתו של תינוק גסה עליו, כשתינוק יושב על גבי הדלת מדמה בדעתו כאילו הוא נמצא במקום הרגיל להיות בו, נמצא ממש על רצפה, ומתוך שאינו ירא ליפול, שהרי הוא בטוח כאילו הוא יושב בעלייה רחבה, לכן יש לחשוש שמה יוציא התינוק את ראשו, את אחד מעבריו מחוץ לאוויר הדלת, וראשו אחד מעבריו יעילו על הקרקע, ויתמה בקבר התאום, בספק קבר הנמצא שם, ולכך הושיבו את התינוק על גבי השברים עצמם, שאז התינוק מפחד שמה ייפול מן השור, ואינו מוציא את ראשו, את אחד מעבריו מחוץ לרוחב קריסו של השור. מביאה הגמרא ברייתא מבואר בה בדעת רבי יהודה שאמר לא היו מביאים דלתות אלא שברים כטעמו של רבא. ואנחנו בדף רפא עמוד ב', תניא קבתי דרבא, שנינו בברייתא כדברי רבא. רבי יהודה אומר לא היו מביאים דלתות כל עיקר, לא היו מביאים בכלל דלתות, מפני שדעתו של תינוק גסה עליו, התינוק מרגיש בדעתו כאילו נמצא במקום הרגיל להיות בו, ויש לחשוש שמה יוציא התינוק את ראשו או את אחד מעבריו מחוץ לאוויר הדלת, והתאמה בהוצאה זו בקבר התאום. אלא מה כן היו מביאים? אלא מביאים שברים המצרים שבאים ממצרים שקריסותיהן רחבות, ומצינו מקור נוסף לכך שהשברים והפרות שבמצרים היו משובחים, שנינו במסכת בכורות בדף כוח עמוד ב', אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריה של מצרים שאין חותכים הרחם שלה בשביל שלא תלד. ופירש רשי שזה מפני שפרות וחזירות שלהם מעולות מאוד ומוכרים אותם ביוקר, ורוצים שלא יילדו בארץ אחרת כדי שיהיו צריכים לקנות דווקא מהם, ולכן הם חותכים את הרחם שלה. אז אם כן, מביאים שברים מצרים שקריסותיהם רחבות והתינוקות יושבים על גביהם וחוששים התינוקות להוציא את ראשם או את אחד מאיבריהם לצדדים שמה ייפלו, וכוסות של אבן בידיהן, כוסות של אבן למלות את המים בידיהם של התינוקות, הגיעו למעיין השילוח, מעיין הסמוך לירושלים שמשם היו ממלאים את המים, ירדו התינוקות אל המעיין ומילאום, מילאו את הכוסות במים ועלו וישבו להם על גביהם של השברים. מקשה הגמרא ממשנתנו על מה שתירץ רב דימי בשם רבי אלעזר לאיל בדף חפה לפעמוד א', שמודה רבי יהודה בכל אוהל שיש בו כמלוא אגרוף, שאף על פי שאינו עשוי בידי אדם, חשוב אוהל. מקשה הגמרא, והרי מיטה השנויה במשנתנו לעניין ישיבה בסוכה תחתיה, דיש בה כמה אגרופים בינה לבין הקרקע, דהיינו שברוחב המיטה יש כמה אגרופים, שמעילים, ותנן מכל מקום שנינו רבי יהודה אומר נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הסקנים ולא אמרו לנו דבר, הרי שסובר רבי יהודה שאוהל הרי אינו נחשב אוהל, אף שיש בו כמה אגרופים, כאילו היה נחשב לאוהל, היה חוצץ בין הסכך לבין מי שיושב תחת המיטה. ואיך ייתכן לומר בדעת רבי יהודה שכל אוהל שיש בו כמלוא אגרוף חשוב אוהל? שואלים הפני יהושע וערוך לנר, מה מקשה הגמרא מסוכה על תומה? הרי גם אם נאמר שרבי יהודה סובר שלעניין תומה אף אוהל גדול אינו נחשב אוהל, אלא אם הוא עשוי בידי אדם, היינו משום שלעניין תומה לומדים גזירה שווה ממשכן, אבל לעניין סוכה שאין גזירה שווה כזו, גם אוהל שאינו עשוי בידי אדם יש לו להיחשב אוהל. תרץ ערוך לנר שקושיית הגמרא היא מכוח קל וחומר, שאם נאמר שרבי יהודה אינו לומד דיני אוהל בסוכה מדיני אוהל בתומה, ודאי קשה מדוע אין מיטה חוצצת בפני הסוכה. אלא אפילו אם נאמר שרבי יהודה לומד דיני סוכה מדיני תומה, גם כן קשה, שהרי אפילו בדיני תומה, אם יש כמלוא אגרוף נחשב לאוהל, ואם כן גם לעניין סוכה יש למיטה לחצוץ בפני הסוכה. מתרצת הגמרא, אכן סובר רבי יהודה שכל אוהל שיש בו שיעור אגרוף חשוב אוהל, וגם אוהל שלא נעשה בידי אדם אוהל הרי, אבל שייני מיטה אוהל ולגבה עשויה, שונה מכך האוהל הנוצר מן המיטה שאינו חשוב אוהל, כיוון שהמיטה עשויה כדי לשכב עליה ולא כדי שישתמשו תחתיה. לפיכך אין על החלל שתחתיה שם אוהל אפילו שיש בו כמה אגרופים. והרשש מביא דוגמה לכך מהמבואר במגן אברהם בסימן תקוף פייטי ציף קטן ד', שאף לפי השיטות שמצוות אינן צריכות כוונה לצאת ידי חובה מכל מקום, אם מכוון בשעת עשיית המצווה שלא לצאת ידי חובה אינו יוצא. כמו כן בנידון בסוגייתנו, אף שאוהל כאגרוף חשוב אוהל אפילו אם לא נעשה לכוונת אוהל, מכל מקום אם נעשה כדי להשתמש על גביו, הרי זה מבטל את שם האוהל מתחתיו. לאחר שחידשה הגמרא שרבי יהודה סובר שאוהל יעשוי להשתמש על גבו אינו נחשב אוהל, מקשה על כך הגמרא. הרי שברים נמי, שברים גם כן לגבן הם עשויים, להישב עליהם ולא משתמשים בחלל שתחתיהם. ואם כן מדוע אמר רבי יהודה שהתינוקות היו יושבים עליהם והיינו שהם נחשבים לאוהל כדי לחצוץ מהתומה, הרי השברים עשויים להשתמש על גביהם. מתרצת הגמרא כיאת הרבין אמר רבי אלעזר, כשבא רבין הוא אמר בשמו של רבי אלעזר, אכן סובר רבי יהודה שכל אוהל שעשוי להשתמש על גביו אינו חשוב אוהל, אבל שייני שברים שונה מכך האוהל הנוצר מן השברים שחשוב אוהל, אוהל ומגינים על הרועים, דהיינו שהרועים מכניסים את ראשם תחת קריסם של השברים בחמה כשיש שמש מפני החמה מפני השמש, ובגשמים כשיש גשמים מפני הגשמים. נמצא שמשתמשים גם בחלל שתחת השברים, ולכן השברים נחשבים לאוהל וחוצצים בפני האטומה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה יחי עם כך, שגם בדבר שנעשה להשתמש על גביו נחשב לאוהל על ידי השימוש הקל בחלל שתחתיו, מיטה נמי גם מיטה תחשב לאוהל אוהל ומגנה על מנעלים וסנדלים שתחתיה, שדרך להניחם שם בשעה ששוכבים על המיטה, ומה שהגמרא נקטה לגבי מיטה מנעלים וסנדלים, זה על פי מה שנאמר במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, איזו מיטה של תלמידי חכמים כל שאין תחתיה אלא מנעלים של בעל הבית בימות החמה, וסנדלים בימות הגשמים, שכשהוא בא לשכב ולישון, חולץ מנעלה וסנדלה ונותנם תחת מיטתו. אבל לתת תחתיה דברים אחרים, גנאי הוא לו שמרגיל בני הבית לשם. והמיטה בסוכתו של רבן גמליאל, שממנה למד רבי יהודה את דינו, הרי הייתה מיטה של תלמידי חכמים. וקל וחומר מיטה של המאה ארצות, שדומה לאוצר בלום, שמניחים תחתיה הרבה דברים, אז ראוי שתחשב לאוהל. כך מסביר הערוך לנר. ואם משתמשים בחלל שתחת המיטה, מדוע אמר רבי יהודה שמיטה אינה נחשבת לאוהל ומותר לישון תחתיה בסוכה? מכוח הקושייה הזו דוחה הגמרא את מה שאמר רבין בשם רבי אלעזר, שגם בדבר שנעשה להשתמש על גביו, נחשב לאוהל על ידי שימוש קל בחלל שתחתיו. ולכן מיטה אינה חשובה אוהל. אם כן חוזרת השאלה מדוע סובר רבי יהודה שהשברים חוצצים בפני התומה, הרי הם עשויים להשתמש על גבם ולא תחתם. משיבה הגמרא, אלא אמר רבא, אכן רבי יהודה סובר שדבר הנעשה להשתמש על גביו אינו נחשב לאוהל על ידי שימוש קל בחלל שתחתיו. ולכן החלל שתחת המיטה אינו נחשב אוהל לחצוץ בסוכה. רק שייני שברים שונה מכך האוהל הנוצר מן השברים שחשוב אוהל, אוהיל ועשויים להגן על בני מעיים שלהן. השדרה שהיא הגף שלהם עשויה כדי להגן על המעיים שלהם הנמצאים בתוך גופם. וכמו שנאמר בפסוקים שאיוב מתאר את יצירת השם את עצמו, את איוב במעי אמו. ספר איוב פרק י' פסוק י' א', אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. הלבשת את האיברים הפנימיים באור ובבשר, ושוחחת עליהם בעצמות וגידים. הרי מבואר בפסוק שהעצמות והגידים נחשבים שכח ואוהל, כיוון שהם משוחחים על הבשר. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל ובעצמות, שלמרות שהפסוק הזה מדבר על אדם שעצמותיו וגידיו נחשבים שכח, לומדת הגמרא מכוח קל וחומר שגם שדרת שברים נחשבת אוהל, שהרי שדרת השברים נוטה לארץ כדוגמת אוהל. מתרצת הגמרא תירוץ נוסף על דברי רב דימי בשם רבי אלעזר, שאמר לאל בדף חפה לפעמוד א', שרבי יהודה מודה שאוהל בשיעורי גרוף חשוב אוהל, אף שלא נעשה בידי אדם. ועל כך הקשתה הגמרא מדוע סובר רבי יהודה שאפשר לישון תחת המיטה, הרי יש בשיעור של כמה אגרופים. מתרצת הגמרא ויבאי תאימה, אם תרצה תוכל ליישב את דברי רב דימי בשם רבי אלעזר כך, אכן מיטה נחשבת אוהל לרבי יהודה. ומכל מקום עתיר רבי יהודה לישון תחת המיטה בסוכה, ואין המיטה נחשבת אוהל להפסיק בינו, בין הישן לבין השכח. למה? משום שרבי יהודה לטעמי. רבי יהודה הולך לשיטתו, דאמר, סוכה דירת קבע בעינן. סוכה צריכה להיות דירת קבע. ואבל למיטה דירת הרי, והרי יש לפנינו מיטה שהיא אוהל הרי, כיוון שהדרך להזיז את המיטה ממקום למקום. והמיטה נחשבת אוהל הרי כלפי הסוכה שאין מזיזים אותה, שהסוכה היא אוהל קבע. ולא עתי אוהל הרי הוא מבטל אוהל קבע, ולא יכול לבוא אוהל הרי הנוצר על ידי המיטה ולבטל את אוהל הקבע של הסוכה, ולפיכך לא בטל שם הסוכה גם מתחת המיטה. ולפי התירוץ הזה, אכן כל מיטה שהיא כמלוא אגרוף חשובה אוהל, כמלוא אגרוף הכוונה שיש חלל של אגרוף ומעלה תחתיה, אלא שאינה חוצצת בפני הסוכה, מפני שהמיטה היא הרי לגבי הסוכה. ולפי התירוץ הקודם, מיטה אינה חשובה אוהל אפילו שיש בה כמלוא אגרוף, כיוון שעשויה להשתמש על גבה ולא תחתיה. כך מסביר הריטב"א. אם כן התבהר בתירוץ הזה שאם סוכה דירת קבע היא, אין אוהל הרי יכול לבטל את אוהל הסוכה. מקשה כך הגמרא, והרבי שמעון דאמר נמי סוכה דירת קבע בעינן, הרי גם רבי שמעון סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע, שהרי לאל בדבב עמוד ב' מצריך רבי שמעון שתהיינה לסוכה ארבע דפנות, שלוש דפנות שלימות ורביעית טפח, ולא הכשיר רבי שמעון סוכה שיש לה שלוש דפנות, דהיינו שתי דפנות שלימות ושלישית טפח כמו רבנן, ומשום כך אמרו לאל בדף זין עמוד ב', רבי יהודה ורבי שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורב לזר ואחרים, כולו סבירה להו, כולם סוברים שסוכה דירת קבע בעינן. אז אם כן, רבי שמעון סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע. ומכל מקום שנינו במשנתנו, אמר רבי שמעון, מעשה בתווי עבדו של רבן גמליאל, שהיה ישן תחת המיטה בסוכה, ולפי דרכנו למדנו שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, אלו הם דברי רבי שמעון. הרי שסובר רבי שמעון שאוהל המיטה חוצץ בין הסוכה למה שתחתיו. וכן עתי אוהל הרי הוא מבטל אוהל קבע, מדבריו מתבאר שהאוהל הרי הנוצר על ידי המיטה יכול לבוא ולבטל את הסוכה שהיא אוהל קבוע. וכיצד אמרו לאל שאוהל הרי אינו יכול לבוא ולבטל אוהל קבוע? מתרצת הגמרא באפליגי, אכן בסברה הזו עצמה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. מר סבר, רבי שמעון סובר עתי אוהל הרי הוא מבטל אוהל קבע, בא אוהל הרי ומבטל את האוהל קבע להסיר את שם הסוכה משם, ולכן סובר רבי שמעון שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. ומר סבר, רבי יהודה סובר, לא עתי אוהל הרי, הוא מבטל אוהל קבע, ולכן סובר רבי יהודה שהישן תחת המיטה בסוכה יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבי שמעון מעשה בתווי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המיטה, ואמר להם רבן גמליאל הסקנים, ראיתם תווי עבדי, שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לפיכך ישן הוא תחת המיטה. אומר רבי שמעון, ולפי דרכנו למדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון משיחתו של רבן גמליאל שאמר לסקנים, ראיתם תווי עבדי, שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לפיכך ישנו תחת המיטה, למדנו שני דברים. למדנו שעבדים פטורים מן מצוות הסוכה, וכן למדנו שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, שהרי אמר רבן גמליאל שרק משום שהוא פטור מן הסוכה ישנו תחת המיטה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, למדנו וכן הריטב"א, מדוע צריך ללמוד את הדין הזה משיחתו של רבן גמליאל? הרי ודאי שעבדים פטורים ממצוות סוכה, זוהי מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים ועבדים פטורים הן. תרצים התוספות מבואר בגמרא לקמן בדף כוח עמוד ב', שהיינו סבורים לחייב נשים במצוות סוכה, משום שבסוכה נאמר, תישבו כאין תדורו. והיינו שהאיש והאישה דרים ביחד, ולפי זה גם עבדים היו חייבים בסוכה. לכן צריך ללמוד מדברי רבן גמליאל, שעבדים פטורים, כמו שלומדת הגמרא, לקמן בדף כוח, מדרשה ומהלכה למשה מסיני, שנשים פטורות. שואלת הגמרא לשונו של רבי שמעון בברייתא, למה רבי שמעון אמר משיחתו של רבן גמליאל ולימה ויומר מדבריו של רבן גמליאל למדנו, שהרי המילה משיחתו משמעותה לשון שיחת חולין ושמחה. מיישבת הגמרא מילתא אגב אורחי כמה השמלן, בדרך הילוכו של רבי שמעון שבא להשמיענו שני דברים שלמדנו מדבריו של רבן גמליאל, הוא ילך בי לשונו בדרך שאפשר להבין ממנה חידוש נוסף. והיינו, כי עד אמר כמו שאמר רבך ברדה, ואמרי לה, ויש אמרו את השמועה הזאת כך, דהיינו שרב אחא בר עדא אמר זאת משמם של אמוראים אחרים. אמר רב אחא בר עדא, אמר רב אמנונה, אמר רב אחא בר עדא, בשמו של רב אמנונה ובשמו של רב. מניין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, מכאן למדנו שגם לשיחת חולין של תלמידי חכמים צריך להטות אוזן, וצריכים השומעים שיתנו ללב, משום שסופה להבין ממנה דברי תורה. ובמסכת עבודה זרה בדף יוטט עמוד בית פרש רעשי, ששיחתם של חכמים צריכה תלמוד כדי להתלמד בלשונם, שהוא בלשון נקייה ועושר ומרפא, שנאמר בפסוק המדבר במעלת האיש, שבתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, בתהילים פרק א', והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, ויהיה אותו חכם דומה לאילן הנטוע בסמוך לנחלי מים, שפירותיו גדלים בזמנם והעלה שלו לא יתייבש ויקמוש, כי גם העלה שהוא דבר קל ופסולת אינו הולך לאיבוד, אלא יש בו צורך, הוא הדין שיחת חולין של החכם לצורך היא. ואילו רבינו חנן אל פירש שדרשו זאת מהלשון ועליהו לא ייבול על שיחה, כיוון שמצינו שעליה אילן נקראו שיחים, כמו שנאמר אצל הגר בספר בראשית, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, וכן נאמר, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכן נאמר בספר איוב פרק למד, בין שיחים ינהקו, שפירושו בין אילנות יצעקו, וכן מצינו שנקראו דברי תורה שיחה, שנאמר בפסוק המדבר בשבח אדם העוסק בתורה, בספר משלי פרק ו', והקיצות הייתי שיחך, שפירושו כשתתעורר מהשינה, התורה תדבר עמך כאדם המדבר עם חברו הטוב ומשתעשע עמו. ולכן אמר רבי שמעון בברייתא, משיחתו של רבן גמליאל למדנו, ולא מדבריו, כי אם היה אומר מדבריו, לא היינו יודעים שצריך להטות אוזן לשיחתם של חכמים. שלשון דבריו משמע דברי תורה שהוא מתכוון ללמד לתלמידים. והאוך לנר ביאר על פי הגמרא כאן את לשון רבי שמעון במשנה שאמר, ולפי דרכנו למדנו, דהיינו על פי דרכנו שאנו מדייקים אפילו בשיחת חולין של חכמים, למדנו את ההלכה הזו, שאם לא היינו מדייקים בשיחתם של חכמים, לא היינו לומדים זאת. ובכך רמזה המשנה, מה שנתפרש יותר בברייתא, שצריך לדקדק בשיחתם של חכמים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חפה אלף עמוד ב'. המשנה מבארת דין סוכה נסמכת על גבי מיטה. אומרת המשנה בדף חפה אלף עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, הסומך סוכתו המניח את הסכך של הסוכה באופן שנסמך בקרעי המיטה, על גבי קרשי מיטה הקבועים בארץ ומקיפים את המיטה המונחת כדרכה לארץ, ועולים למעלה מהמיטה 10 תפחים, הסוכה כשירה. רבי יהודה חולק ואומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אם סכך הסוכה אינו יכול לעמוד לולי שנסמך על קרי המיטה, הסוכה פסולה. אבל אם הסכך נסמך גם על שאר דברים, ואם תינטל המיטה יישאר הסכך לעמוד על שאר הדברים, הסוכה כשירה. גם אם הסכך נסמך גם על קרי המיטה, כך אומר המאירי. והגמרא תבאר מדוע פוסל רבי יהודה. זוהי המשנה שלנו בדף כ"א עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה איתה מדי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה הפוסל סוכה עומדת על קרי המיטה? מתרצת הגמרא, פליגי בה, נחלקו בזה. רבי זיירה ורבי אבא בר ממל, אחד אמר, אחד מהם אמר, מפני שאין לה קבע, כיוון שכשמטלטלים את המיטה, הסוכה מטלטלת עמה, הרי דירת ארעי ולא דירת קבע. ורבי יהודה לשיטתו הסובר לאל בדף זין עמוד ב', סוכה דירת קבע בעינן. ואחד אמר, מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה, שסומך את הסכך על קרעי המיטה שהן מקבלות תומה. ומדובר שהמיטה בנויה כולה כמות שהיא עם ראשה וכרעיה, ולכן היא כלי שלם ומקבלת תומה. וכשם שסכך יעשוי מדבר המקבל תומה פסול, כך גם אם סמך את הסכך בדבר המקבל תומה פסול. ואף על פי שלא למדנו לפסול בדבר המקבל תומה, אלא את הסכך עצמו ולא את הדפנות, מכל מקום, כיוון שהמעמידים של הסכך הם עיקרו של הסכך, אם הם מקבלים תומה, הרי הוא כאילו סיכך בדבר המקבל תומה. וכותב הבח שלפירוש רשי, הפסול הוא מעיקר הדין ולא רק משום גזירת חכמים. אבל הרעבד הריטב"א והמאירי פירשו שהפסול הוא מטעם גזירת חכמים, שיאמר אדם מה לסכך, מה למעמידים, ויבוא לסכך בדבר שמקבל תומה. ולפירושו של המאן דאמר השני, שרבי יהודה פוסל סוכה עומדת על קרעי המיטה, בגלל שאין לה קבע, הסבירה שהיא כיוון שכשמטלטלים את המיטה, הסוכה מטלטלת עמה, והרי היא דירת ארעי ולא דירת קבע. ורבי יהודה הולך לשיטתו כאמור לאל בדף זין עמוד ב', שסוכה דירת קבע צריכה להיות. והריטב"א והר"ן מקשים על רש"י. הגמרא הייתה צריכה לומר, רבי יהודה לטעמי דאמר, סוכה דירת קבע בעינן, כמו שאמרו לאל בתחילת העמוד הזה. ועוד קושייה, שהרי סוכה היא עשויה בראש העגלה ובראש הספינה, כשרה לדברי הכל, אף על פי שהסוכה מטלטלת. כי לכמן בדף חף ג' עמוד א' מבואר שעושה סוכתו בראש העגלה ובראש הספינה, אם היא יכולה לעמוד ברוח מצויה, סוכה כשרה גם לדעת רבן גמליאל הסובר, שסוכה דירת קבע בעינן. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, שאין לה קבע, שאכן לפי רש"י פוסל רבן גמליאל סוכה בראש העגלה משום שהיא מטלטלת, ורק בראש הספינה הוא מודה, שאם היא עומדת ברוח שאינה מצויה של יבשה כשירה, כיוון שדרך הספינה בכך, ולכן הסוכה שעליה נחשבת לקבועה. והר"ן תירץ את הקושייה הזו, שסוכה שבראש העגלה ובראש הספינה כשהן מיטלטלות, קרקעית הסוכה מיטלטלת עמהן והיא קבועה עם הסוכה, ולכן אין הסוכה נחשבת למיטלטלת והיא קשרה. מה שאין כן, הסומך סוכתו בקרעי המיטה וקרקע הסוכה הוא קרקע העולם, וכשמיטלטלת הסוכה משתנה קרקעיתה, ולכן אינה חשובה דירת קבע. ומוסיף התוספות יום טוב שמה שכתב רשי שהמיטה של אימה היינו שקרעי המיטה קבועים ומחוברים יחד. אבל לא מדובר במיטה שיש לה חבלים וקרשים לשכב עליהם, שאילו היו לה חבלים וקרשים לשכב עליהם, הייתה הסוכה חשובה דירת קבע, שהרי קרקעית הסוכה מיטלטלת אימה כשהיא מיטלטלת. ועל קושיית הראשונים, הראשונה, מדוע לא אמרו רב יהודה לטעמי, מבארים המרומי שדה ועמק סוכות, שמצינו במקומות נוספים שאין הגמרא אומרת על דברי התנא שהוא לשיטתו. והתוספות פירשו על פי התלמוד הירושלמי, שאין לה קבע הכוונה שאין 10 טפחים בין אמצע המיטה וקרקעיתה לסכך. שכיוון שיתידות הסכך מונחים על המיטה, אין מודדים את גובה הסוכה מן הארץ אל המקרקעית המיטה. ורק כשיתידות הסוכה מונחים על הארץ, אין המיטה ממעטת משיעור 10 טפחים. מבררת עכשיו הגמרא, כיוון שלפי שני הטעמים פסל רב יהודה את הסוכה הזו, העומדת על קרעי המיטה, מהי בעיניו? באיזה אופן יהיה חילוק להלכה בין שני הטעמים? מבררת הגמרא כגון שנעץ 4 שפודין, עמודים של ברזל בארץ, וסיכך עליהם. באופן זה למנדה אמר שרב יהודה פסל בסומך סוכתו בקרעי המיטה לפי שאין לה קבע, דהיינו שמטלטלת, הרי סוכה זו שסיכה על גבי שפודים של ברזל כשירה, משום שיש לה קבע. ומנדה אמר שרב יהודה פסל את הסוכה שסמכה בקרעי המיטה בפני שמעמידה בדבר שמקבל תומה, הרי מעמידה בדבר המקבל תומה, סכך הרי נסמך על השפודים של ברזל שמקבלים תומה, ולכן הסוכה הזו פסולה. מבואר אם כן בסוגיה שהסובר שהטעם של הפסול הוא משום שאין לה קבע, אינו סובר את הטעם של מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה, שהרי אמרו שהוא מכשיר אם הוא סיכך על גבי שפודים של ברזל. ואילו תוספות בדיבור המתחיל שאין לה קבע, ביארו שהחולק שאמר שהטעם שהפסול הוא משום שמעמידה בדבר המקבל תומה, מודה שאפשר לפסול גם משום שאין לה קבע. שאם לא כן הייתה הגמרא יכולה לומר אופן הפוך, שבו הסובר משום שאין לה קבע יפסול, והסובר מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה יכשיר, והיינו כגון שסמך את הסוכה בשידה או תיבה מעץ, המחזיקים 40 שאה בלח, שהם שני קורים ביבש, שבאופן זה אינם מקבלים תומה, כמבואר במסכת כלים, כי זה לא כלי המיטלטל. למנדה אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה, הסוכה כשירה. למנדה אמר משום שאין לה קבע, הסוכה פסולה, שהרי אין לה קבע. ובהרת הגמרא שיש אופן שרבי יהודה מודה שסוכה על גבי מיטה כשירה. אמר רבי, לא שענו, לא נשנה דינו של רבי יהודה שפוסל סוכה נסמכת על גבי מיטה, אלא כשסמך את הסכך על קרעי המיטה עצמה. אבל אם לא סמך את הסכך על קרעי המיטה עצמה, אלא העמיד מוטות משלושת צידי המיטה וסיכך על גב המיטה, דהיינו, על גבי יתידות עץ שעומדים בארץ בצד המיטה, וקרעי המיטה משמשות רק לדפנות. כלומר, הוא העמיד את המיטה על הצד הקצר שלה, כשהצד הקצר מונח על הארץ, והצד הקצר השני נמצא סמוך לסכך. דהיינו, העמיד את המיטות בתור דופן. במקרה כזה, הסוכה כשירה. לפי שני הטעמים שנאמרו בשיטת רבי יהודה. מהי טעמה? מהו הטעם שהסוכה כשירה לפי שני הטעמים שנאמרו בשיטת רבי יהודה? מבארת הגמרא, למנדה אמר שרבי יהודה פסל כשסמך הסכך על גבי קרעי המיטה עצמה, לפי שאין לה קבע? דהיינו שהסכך מיטלטל על ידי המיטה, וכאן שהניח את הסכך על גבי יתידות קבועים, הרי יש לה קבע. הסכך הרי אינו מיטלטל על ידי המיטה, ולכן כשרה הסוכה. וכן למנדה אמר שרבי יהודה פסל כשסמך הסכך על גבי קרעי המיטה בפני שמעמידה בדבר המקבל תומה. כאן שהסכך עומד על גבי יתידות עשויים מעץ, הרי אין מעמידה בדבר המקבל תומה, שיתידות מעץ אינם מקבלים תומה, ולכן הסוכה כשרה. שהרי לא למדנו שיש פסול של דבר המקבל תומה בסוכה, אלא בסכך, וכאן הרי לא הסכך, ולא מעמידיו מקבלים תומה. והרמב"ן פירש שכוונת הבאי להכשיר באופן שנעץ קונדסין על המיטה וסיכך על גבם. ומבאר הרמב"ן שבאופן זה יש לה קבע, כיוון שאינה נופלת כשמזיזים אותה. וכן אינה מעמידה בדבר המקבל תומה, שאין הסכך נסמך על קרעי המיטה שמקבלים תומה, אלא לגבי הקונדסין שאינה מקבלים תומה. ואין המיטה משמשת את מעמידי הסכך, אלא כמעשה קרקע באלמה. והיא רק מעמידה את המעמידים, ולכן אינו נחשב שמעמיד בדבר שמקבל תומה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ב עמוד א'. משנתנו דנה בכמות הסכך הנדרש לסיכוך. המשנה תדון הן בשיעור המועט ביותר הנדרש לסיכוך והן בשיעור המרבי. כך אומר המלכת שלמה. אומרת המשנה בדף כ"ב עמוד א', סוכה המדובללת, שאינה מסוכחת כשאר סוכות אלא הסכך מדובלל, והגמרא תברר מה זה מדובללת, וסוכה שצילתה מרובה מחמתה, אף אם הסיכוך דליל וקלוש, הסוכה כשאירה ואין חוששים שמה יוסיף צל הסוכה להתמעט כגון על ידי הרוח, ותהי חמתה מרובה מצילתה. ואומנם כבר שנינו במשנה שפתחה את המסכת ושחמתה מרובה מצילתה פסולה, ואם כן ברור שכאשר הוא להפך שצילתה מרובה הסוכה כשרה, אבל הגמרא לקמן בדף כ"ב עמוד ב' תדון בסתירה הקיימת לכאורה בין הדיוקים הנשמעים משתי המשניות הללו, ומתוך תירוץ הגמרא יובן גם הצורך בשתי המשניות. כך מסבירה שהיא על פי פירושו של הארוך לנר. מוסיפה המשנה לפרש מה דינה של סוכה שהסכך שלה מרובה יותר מהצורך. דרך הסיכוך שיהיה קל, כדי שיהיה ניכר שהוא דר בסוכה, עד שיהיו הכוכבים נראים דרך הסכך. ובאשר לגודל הכוכבים שצריכים להיראות דרך הסכך לכתחילה, נדון בזה בעזרת השם בהמשך בדף כ"ב עמוד ב'. מכל מקום אומרת המשנה סוכה המעובה, שהסכך שלה עבה וצפוף מאוד עד שהיא נראית כמין בית, ואף על פי שהסכך עבה כל כך עד שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה, ולא חששו חכמים שהם יבואו להחליף בין סכך מעובה לבין תקרה ממש, ויחשיבו את תקרת הבית כסיכוך כשר. ובוודאי שתקרת הבית פסולה מן התורה, שהרי המצווה היא לשבת בסוכה ולא בביתו, בו הוא דר בכל ימות השנה. ואם הסוכה מעובה כל כך עד שאין הגשמים יכולים להיכנס בתוכה, דעת רבינו תם שהסוכה פסולה, אבל הראש חולק ולכן לא הביא את דבריו להלכה. והמשנה ברורה בסימן תף ריש למד א' סיף קטן ו' פסק שיש להחמיר כרבינו תם, ובדיעבד כאשר אי אפשר למעט מהסכך מאיזו סיבה, אפשר לסמוך על המקהילים. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ב עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. וראה את הגמרא מהי מדובללת, מה הפירוש סוכה מדובללת שהכשירה המשנה. אמר רב, הפירוש הוא סוכה ענייה שסיכוכה קלוש ודליל ויש בו רווחים רבים, אבל אין בה שלושה טפחים רצופים ללא סכך. אבל אם היה אוויר ברוחב שלושה טפחים במקום אחד, הסוכה פסולה, כפי ששנינו לאל בדף י"ז עמוד א', אוויר פוסל בשלושה טפחים. ושמואל אמר, פירוש סוכה מדובללת הוא שקנה הסכך אינם בגובה שווה, אלא קנה אחד עולה וקנה אחד יורד, ומשום הרווחים שנוצרו בין גבעי הקנים, חמתה מרובה מצילתה. ובכל זאת הסוכה כשרה, כיוון שאנחנו רואים את הקנים כאילו הם מונחים בשווה. וכל שאילו סיכחה בשווה, הייתה צילתה מרובה מחמתה. אז גם עכשיו הסוכה כשרה היא. והרואה והריטב"א סוברים כשיטת רש"י, שהחיסרון בסיכוך שנעשה באופן שקנה עולה וקנה יורד, זה משום שהחמה באה מן הצדדים ונמצאת הסוכה חמתה מרובה מצילתה. והמשנה מחדשת להכשיר גם בזו, ועל פי התנאים והטעמים שהתבארו בהמשך. בשיטת התוספות בדיבור המתחיל, קנה עולה וקנה יורד, שהחיסרון בסיכוך זהו מפני שאי אפשר לצרף את חלקו העליון עם חלקו התחתון. והפסול ששייך בזה הוא משום סוכה בעלת שני שכחים, כאמור לאל בדף ט' עמוד ב'. ופסול נוסף שייך בה, שכאשר בכל סכך בפני עצמו אין שיעור שעל ידו תהיה צילתה מרובה מחמתה, אין לזה שם סכך להצטרף אל להכשיר. ואף על פי כן המשנה מכשירה את הסוכה הזו על פי התנאים והטעמים שהתבארו בסמוך. מבארת הגמרא את המשנה לפי כל אחת מן השיטות. רב תני חדה ושמואל תני תרתי. רב שונה את תחילת המשנה ומפרש אותה כך שהיא עוסקת בדין אחד, ושמואל חולק ומפרש את המשנה שעוסקת בדינן של שתי סוכות. מבארת הגמרא רב תני חדה, סוכה מדובללת. ומה היא? מה הפירוש מדובללת? מדולדלת, שהסוכה דלה מסכך. לדעת רב, המילה מדובללת היא קרה מדולדלת, במשמעות דל, שהוא אחד מכינויי עני. הנקרא כך לפי שהוא מדולדל מנכסים, כאמור בויקרא רבה, ולא במשמעות דלדול, שהוא חיבור רופף, כמו עבר המדולדל, האמור במסכת קריטות בדף ט"ו. וגם לשיטתו של רב המשך המשנה, עוסקים בדין סוכה זו, שאם יש בה די סכחת שצילתה מרובה מחמתה כשרה, ושמואל תני תרתי. שמואל שונה במשנה שני דינים, מפני שהוא מפרש מהי מדובללת, מבולבלת. לשיטת שמואל עיקר השורש של מדובללת זה בלבול, היינו שגבעי הסיכוך מבולבלים ואינם שווים כאחד. ולכן הוא מפרש תרתי קטני, שתחילת המשנה דנה בדינם של שתי סוכות. דין סוכה מבולבלת שהיא קשרה מפני שאנו רואים את קניה כמי שמונחים בשווה, ודין נוסף, בסוכה ששכחה מועט והחמה נכנסת בה, שאם צילתה מרובה מחמתה, כשירה. וכותבים מה, ריטב"א וער"ן, שמדברי רב לא שמענו שהוא חולק על שמואל בדין קנה עולה וקנה יורד, ואפשר שלא חולק עליו אלא בביאור המשנה, ולא בעצם הדין. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דין מדובללת לדעת שמואל. אמר אביי, לא שנו במשנה לדעת שמואל, שסוכה שהסכך שלה עולה ויורד כשירה, אלא כשאין בין זה לזה, בין כל קנה עליון לקנה התחתון הסמוך אליו, מרחק שלושה טפחים, ואז נחשבים כל הקנים כסכך אחד, והסוכה נחשבת כצילתה מרובה מחמתה וכשירה. וזה מדין לבוד, שכל רווח בפחות משלושה טפחים נידון כסגור, וזוהי הלכה למשה מסיני. שואל השפת אמת לכאורה, איך אומרים בזה דין לבוד, כיוון שכנגד הקנה העליון אין קנה נוסף, ולא אומרים דין לבוד באוויר, והוא מיישיב ומפרש ששיעור הלבוד נמדד באלכסון אל הקנה התחתון. אז אם כן אומר אביי, לא נאמר הדין במשנה לדעת שמואל, שסוכה שהסכך שלה קנה עולה וקנה יורד שהיא קשרה, אלא כשאין בין זה לזה בין כל קנה עליון לקנה התחתון הסמוך אליו מרחק של שלושה טפחים, ואז נחשבים כל הקנים כסכך אחד, והסוכה נחשבת כצלתה מרובה מחמתה וקשרה. אבל אם יש בין זה לזה בין הקנה העליון לתחתון מרחק שלושה טפחים, הסוכה פסולה, משום שבמרחק כזה אין לדון את הקנים כסכך אחד המונח בשווה, וכיוון שכך נמצא שחמתה מרובה מצילתה והסוכה פסולה. ורבא חולק על דינו של אביי, אמר רבא, אפילו כשיש בין קנה זה העליון לזה התחתון מרחק שלושה טפחים, נמי, גם בזה ייתכן שהסוכה קשרה. מדוע? כי לא אמרן, לא אמרנו שתהיה הסוכה פסולה כאשר הרווח הוא שלושה טפחים, אלא כשאין בגגו ברוחב הגג, כלומר בקנה העליון, שיעור טפח, אבל אם יש ברוחב גגו של כל אחד מהקנים העליונים, רוחב טפח, הסוכה קשרה, משום דבזה יש לקנה העליון חשיבות אוהל, ואמרינן, יכולים אנו לדון את הדין שנמסר בהלכה למשה מסיני, חוות רמי, היינו עורד ואשלך את הקנה העליון לסתום בו את האוויר שמתחתיו, ובזה נמצא צל הסוכה מרובה מחמתה. ודין חוות רמי הוא דין גוד אחית המוזכר פעמים רבות בשס, והטעם שלפעמים מזכירה הגמרא את הלשון גוד אחית ולפעמים חוות רמי, משום שכאשר מדובר במחיצה שיש צורך להאריך את חודה כלפי מטה, מתאים הלשון גוד אחית, כלומר משוך ועורד. אבל כאשר מדובר על גג המונח לרוחב ויש צורך לסתום את האוויר שמתחתיו, מתאים לומר לשון חוות רמי שפירושו אשלך ואשפל. ואומנם, כשאין מרחק שלושה טפחים בין שתי שורות הקנים, נידונים כל הקנים כמונחים בשווה גם ללא דין חוות רמי, כיוון שגם ללא ההשלכה הזו הם נידונים כשוכבים על הקנים התחתונים מדין לבוד. יש מחלוקת בראשונים האם אביי חולק על רבא, תוספות בדיבור המתחיל, קנה עולה וקנה יורד, ועוד ראשונים סוברים, שאביי חולק, ולדעתו אם הקנים העליונים רחוקים שלושה טפחים מהתחתונים, גם אם רוחבם טפח של כל קנה וקנה עליון, הסוכה פסולה. ולשיטתם יש לכאורה לשנות את הגרסה בגמרא, ובמקום לומר אמר רבא, יש לגרוס ורבא אמר. שזו לשון שמשמע בה שרבא חולק בזה עם אביי. אבל בעל ההשלמה כתב שאפשר לומר שאביי מודה בזה לדברי רבא. שכל מה שאביי מצריך שלא יהיה מרחק של שלושה טפחים בין קנה עליון לתחתון, זה רק כשאין לקנים העליונים כל אחד מהם רוחב של טפח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את תלמוד תורתנו בדף כ"ף א' במסכת סוכה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אוהל העשוי בידי שמיים, האם אב ואוהל? שאלה שנייה, למה היו מגדלים את התאורים לפרה אדומה על גבי סלע? שאלה שלישית, על גבי מה היו מוליכים את התינוקות למילוי המים? שאלה רביעית, כיצד היו ממלאים את מי החטאת מן המעיין? שאלה חמישית, האם יש הקפדה למלא את המים בידו? רש"י ותוספות. השאלה האחרונה, באיזה מקרה לכול אלמה אוהל לעשוי בידי שמיים, אבי אוהל. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי יוטט במנחם אב תפשין פי א', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף חף א', במסכת סוכה. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי חף במנחם אב תפשין פי א', ונלמד דף חף ב', במסכת סוכה. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילד המיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.